שלום. שעה. איפה הגענו? טוב, תסתכלו בעמוד 1119, פסוק 13. ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות והאתונות רועות על ידיהן. חז"ל פה דרשו משהו יפה מאוד, מכאן שיתאימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא. מכאן שיתאימו, שם טעם, יתאימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא. כי הרי כתוב כאן, הבקר היו חורשות, במסכת בבא בתרא, הבקר היו חורשות והאתונות רועות על ידיהן. כשבקר חורש, אין מה לראות. זה ייקח עוד שנה או שישה חודשים עד שיצא מזה משהו. והבקר חורשות ומיד האתונות באות לראות. אז זה מעין עולם הבא.
לא, בשדה אחד חורשים.
אז זה לא על ידיהם. ותיפול שווה ותיקחם שווה, הייתה אומה בשם שווה, נכון? מלכת שווה, שמעת עליהם? ואת הנערים היכו לפי חרב, וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותבער בצון ובנערים ותאכלם, וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר, כלומר, כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים, ויקחום, ואת הנערים יכו לפי חרב, וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עד זה מדבר וזה בא ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות המבית, ויפול הנערים וימותו, וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. קטסטרופה. שתי קטסטרופות בידי אדם, שתיים בידי הטבע. כן, האש והרוח זה טבעי, ושווה והכסדים זה בני אדם. כלומר, זה עולם שבו יש הרבה הרבה צרות. מבחוץ. לא, לא, זה לא מבפנים שפוסה. זה תוכנן לו, אבל מה שקורה, הדור שבו, אבל יש כסדים שיפשטו. נכון?
אבל התזמון לא ברור לאיוב
שזה תזמון? לא, בכלל לא.
עוד זה מדבר וזה בא.
הכוונה שאין לו זמן לחשוב. אדרבה. אדרבה, כתוב בגמרא, מדוע יש הפסקה בין הפרשיות בתורה? כדי לתת למשה זמן להתבונן. אבל פה עוד זה מדבר וזה בא, אז אין זמן להתבונן. אז זה אחד הדברים באבסורד של היסורים. כלומר, יכול להיות שאדם יבוא ויאמר, הנה, יש יסורים, אז בוא נסביר לך למה יש לך איסורים. אז צריך בשביל להבין למה יש איסורים, להבין את ההסבר, צריך איזשהו זמן של התבוננות, זמן ללא איסורים כדי להבין. אבל פה אין זמן כזה. אז איסורים ללא משמעות.
אבל ברגע שנופים כל כך הרבה מוכרות, אז אנחנו לא אומרים רגע, מה קורה
כזה? כלומר?
זה לא איזה בדיחה, אף אחד לא מותח אותי, מה יש לך?
כן, מה שאתה אומר כאן, זה סטייה, סטייה לכיוון היהדות. כלומר, היהדות ככה מסתכל. איוב הוא לא יהודי. איוב הוא גוי. גוי צדיק, אבל גוי.
הוא האמין שיש אלוהים.
כן, ודאי.
זה היה ההזדמנות הראשונה שלו, של גילוי אלוהים. דחיפות הייסורים אמרה דרשני. השם יכול להתגלות גם ברעת.
אבל כל מה שאת אומרת, זה היהדות אומרת.
לא, בתור אלוהים, גוי, שמאמין באלוהים.
לא, הוא רואה את האלוהים כמי שטוב. יותר מזה. הוא רואה את אלוהים. מה שטוב באלוהים זה שהוא לא מתערב.
איך הוא יודע לראות את זה?
איש היה בארץ עוץ. מה? הוא גוי. חזר הוא משהו הגוי. זה כתוב במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד א'. שהוא היה גוי. כן? ורשי אמר שהוא יובב בן זרח מבצרה. ורבי אברהם בן עזרא אומר, האומר שהוא יובב בן זרח מבצרה, שמה בחלום ראה זה. מה? כן. הפשט זה שהוא גוי. יש דעה אחת בחזל שהוא היה יהודי, אבל רוב השיטות אומרות שהוא היה גוי. זה גוי צדיק. כלומר, הנושא של שאלת הסבל הוא נושא אוניברסלי, מחוץ לשאלה של עם ישראל ואומות העולם. יש גם שאלה של הסבל של העם היהודי. חזל אומרים, כל מה שאירע לאיוב, אירע לציון. אבל זאת אומרת, מה שקורה לאיוב כפרט, קורה לאומה הישראלית בכלל.
זה יכול לקרות לכל אדם. כל אדם יכול
ליפול
בדבר הזה.
נכון. עכשיו, כל אדם שהוא כמו יוב, ויש מעט מאוד גויים, או בכלל בני אדם, שהם צדיקים כמו. כלומר, סתם אדם שקוראים לו ייסורים, אתה יכול לטעות את זה בעבירה, בחוסר זהירות, כל מיני דברים. אצלו אין דבר כזה. הוא צדיק, והשאלה אם בכלל היסטורית היה אי פעם אדם במדרגה הזאת, והוא מתייסר. השאלה היא למה. עכשיו, מה שקורה כאן, עד רבה, הדחיפות של המאורעות, אתם כיהודים, על המקום רואים, אם זה כל כך תחוף, זה סימן שהקדוש ברוך הוא יתערב. אבל מי אמר לכם שהקדוש ברוך הוא בכלל מתערב ונעשה? העולם שבו יוב חי, הוא עולם שבו האלוהים מעבר לסככה. תסתכלו בדברי השטן, בפסוק 9, בעמוד 1118. ויען השטן את השם ויאמר, אחי נם ירא איוב אלוהים, הלו אתה סחת. בעדו. מה זה סחת? סחכה. נכון? סחת בעדו. מה? רגע, בדיוק אני אגיד לזה. כן? ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו, מסביב. כלומר, אתה עשית לו סיבוב. הוא לגמרי מוקף האיש הזה. לכן, דבר אחד הוא לא יודע, להפוך או לא? להחליף? להחליף, נכון? דבר אחד, לא, יוב לא יודע, זה הקדוש ברוך הוא. כן?
איך אנחנו אומרים משפט כזה שהוא לא יודע?
הוא לא יודע, הנה זה כתוב כאן. סחת בעדו ועד ביתו, על כל השאר מוסרים. הרי זה אדם שהוא מסודר, אני לא יודע, דיברנו על זה בשיעור שבע, הוא מסודר לאפני. לא חסר לו דבר. יש לו 3,000 צאן ושבעת אלפי גמלים. יש לו 3 בנים, 3-7, יש לו הכל. כל כך הרבה יש. מאיפה בא יש, תגידי? מאין? מה חסר ליוב?
עין.
הוא אדם שבו הכל מלא, הוא מתפוצץ מרוב יש. הוא מלא עד הסוף. שום דבר לא זז. כלומר, חבית שהיא מלאה מדי, אין שם תנועה, נכון? אין בועה שם. נכון. אז זה בדיוק מה שקורה ליוב. הוא מלא. מרוב שהוא מלא, הוא לא יכול לדעת את מי שאמר והיה העולם. זה מה שאומר השטן. סחת, תסתכל איך הקדוש הוא מגדיר את השטן. פסוק 7. ויאמר השם אל השטן, כמו תקרא. מאין תבוא. כלומר, מה התפקיד של השטן? להשיב את העין אל בני אדם. כן, צריך איזשהו ידר. אז אם אין איזשהו מחט שלפוצץ את הבלון של יוב, יוב לעולם לא ידע את השם. זה מה שחזל אומרים, שטן לשם שמיים מתכוון.
כל האקט הזה הוא לא מוסרי.
אבל הוא מונע, לא נדבר על זה לצדק.
זה מוסרי בריבוע. זה מאפשר ליוב לדעת את השם.
לא, השם צריך לתת חיות. מה הוא עושה לו? בדיוק הפוך. הוא מרמר לו את החיים שאין לו שום חיות לזולת.
הוא רוצה להעניק לו משהו יותר גדול. שיוב ידע אותו.
יותר גדול, זה יותר מוסרי לדעת, ידיעה זה יותר גבוה מתקיעה.
לא לדעת זה דבר מושחת. למשל, לא לדעת אותך, זה לא יפה, נכון? אם אני, נגיד, עכשיו, אם מישהו שונא את חברו, זה כבר התחלה שהתייחסו. אחרי יכולה גם לצמוח מזה אהבה. אבל אם בכלל לא קיים, אבל אם בכלל לא קיים, הוא לא פונקציה בשבילו. זה יותר גרוע משנאה. אז זה בדיוק מה שקורה ליוב כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא מסודר. יש לו כל דבר, תראה, כל שבוע יש מחזור, השלמת מחזור במשפחה של יוב. גם הגמלים וגם הכבשים וגם הכסף והזהב וגם הבנים והבנות וגם הקדוש ברוך הוא, כולם מסודרים.
והוא גם נותן צדקה וגם עושה...
נכון, הכל מסודר. הכל מסודר. עד כדי כך שהוא מקריב קורבנות כל שבוע. זה שימון המכונה. זה תחול לחלק חצי שבוע. בדיוק. יש הבדל עצום בין תפילה לבין קורבן. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן. כמו הסוסים צריכים מספור, הקדוש ברוך הוא צריך קורבנות. בדיוק. אני לא יודע, יכול שיבוא יותר טוב, יכול שהוא מבין שזה חשוב מאוד, הקדוש ברוך הוא, יכול שהוא נותן מבכורות צונו. אבל זה רק קורבנות, תפילה הוא לא יודע. נו, ברכו אלוהים, אה, צריך לתקן. צריך לתקן, הוא מאמין. עכשיו מעניין, למה איוב לא חושב שיש פשלה אצלו? אולי... ומה עם הבנים? לא, לא, אני אגיע פה לנקודה, אני חושב. מה אתה אומר?
כתוב ירא אלוהים, אז הוא כן ידע אלוהים.
ירא אלוהים. אומר רבי חיים ויטל, הוא ירא אלוהים, אבל הוא לא ירא השם.
יש פסוק שסותר מה שאתה אמרת.
בדיוק.
יש פסוק שסותר אותך.
בבקשה, אדוני.
השם נתן, השם לקח. אבל זה שם ההוויה, זה לא אלוהים.
נכון.
אז זאת אומרת שהוא... הוא היה יודע רק את האלוהים, אז לא היה פסוק.
בוא ענה לך. כשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים את הפסוק הבא. ואני שמת לב, בכוונה עצרתי את הפסוק הזה. הפסוק שאתה קראת עכשיו, אותו לא קראת.
עוד לא הגענו.
הגענו לפסוק שלפניו.
ההוכחה של הגוי זה שהוא עולה על יבור הלב, גוי מקריב עולות.
נכון, לא מקריב שלמים. בסדר, אבל גם יהודים מקריב עולה. אני לא יודע, גם יהודים מקריב עולה. כן, אבל באמת המקובלים אומרים את זה, שהחטא של יואב זה שהוא מקריב עולות. אז הוא מתגרה בשטן בגלל זה. כלומר, הוא יותר מדי שלם. אתה יותר מדי שלם, יש להסתכלים עליך. כן? אבל יש פה איזה בעיה. יואב מודע לאיזושהי סכנה שקיימת, שבניו יחטאו. הוא עצמו שלם, הוא לא יחטא, אפילו בלבבו. אבל אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה יוב כל הימים.
בגלל שאשתו, הרי הוא התחתן עם אישה שאומרת לו ברך אלוהים במות.
נו.
אם יש את...
היא עוד לא אמרה את זה.
אם הוא בזיווק עם מישהי שמחוות לעלות רעיון כדי שברך אלוהים במות,
נו.
אתה חושב שהילדים שלו שלא נולדו רק מהם, הוא נולדה מאשתו, גם בהם יש...
הם נולדו גם מאשתו, זה נכון.
של הרהור עבירה.
כן. כן. אבל יש לי קושיה, יש לי שאלה אליו. נכון, הוא חושש שאשתו וכו', אבל הוא עצמו צדיק. אז שילמד את הבנים שלו להיות צדיקים. זאת אומרת, הוא חי בתקופת מעבר, אם ככה. כלומר, מה שטוב לו, אולי כבר לא טוב לדור הבא. נכון? מתי יכול להיות מצב שמה שטוב לדור אחד איננו טוב לדור הבא? מה? בתקופות מעבר. בתקופות שבהם דור אחד דומה למשנהו, אין סכנה, המסר עובר, נכון? אבל כשהעולם נמצא בשינוי, אז יש סכנה למי שרוצה להיות צדיק לפי הקריטריונים של הדור הקודם, ואיננו מסוגל להיות צדיק לפי הקריטריונים, לפי הדרישות של הדור הבא. לכן הוא צדיק ורע לו. כן? אתה צודק, אבל לא בכל הדור. אבל יש גם סדר העולם שיש התגברות על הנטייה הטבעית הזאת. זאת אומרת, זה נכון שכל האדם רוצה למרוד.
הוא הרי עצי, נכון?
כן, אבל הוא גם, הם צדיקים גם כן. שמת לב, הבנים שלו הם צדיקים. לא כתוב שהם חטאו. נכון?
הם לא ירצו להיות, הם ירצו משהו שונה. אם הוא הגיע לו טוב, אז מה הם יהיו יותר?
לא כתוב שהם צדיקים, אבל לא...
לא, למה? הרי כל החשש של יואב זה רק אם הם בירכו בלבבם. לא יותר מזה.
מה זה בירכו? זה לא בירכו, זה לא
קיללו. נכון, אבל בלבבם. זאת אומרת שבמעשים, זה אומר שבמעשים, הם לגמרי בסדר. הרי יואב לא ראה שום מעשה אצל הבנים שהוא לא בסדר. הוא ראה אולי מחשבות, אבל מעשים הכל מסוכן. אז כבר הם צדיקים גם כן, גם הבנים, גם הבנות, כולם צדיקים שם. אלא, אתה אומר, בסדר, יכול להיות שבדבר יש איזו נטייה למרוד. עכשיו, הדבר הזה הוא במיוחד על רקע המצב של העולם בזמנו של יוב. מה אנחנו רואים בזמנו של יוב? יותר מזה, מה אנחנו רואים בפרק הזה? כסדים ושווה. יש קטסטרופה מוסרית בעולם. יש שודדים. יש גם אסונות טבע. אז העולם משתנה. מה? הנה, ראינו עכשיו בארבעת הדברים שקרו שם, נכון? ותיפול שווה ותיקחם. כסדים שמו שלושה ראשים. יש אש גדולה שנופלת מן השמיים, ויש רוח גדולה שבא מן המדבר, ואתה, יוב, נשארת צדיק כמו בדור הקודם. בעוד שעכשיו יש תביעה להיות צדיק לפי קריטריונים חדשים. מתי אנחנו מתפללים על הצדיקים? באיזה שלב של תפילת 18? באמצע, בין הזמן שבו התחילה הגאולה להשלמת הגאולה. זאת אומרת, הגאולה מתחילה, ברוך אתה השם, גואל ישראל. יופי. יסרת לנו את החירות. אחר כך, השיבה שופטנו כבר ראשונה, מצוין. ולמינים אל תהי תקווה, הרשעים נידונו. ודווקא עכשיו צריך להתפלל לצדיקים. כי המעבר מהגלות לבין הגאולה, זה מעבר מצדקות אחת לצדקות אחרת. בגלות, האישיות של הצדיק היא מגינה על הכל. כן? הצדיק זה אדם שהפרטיות שלו היא פרטיות גדולה. פרטיות מקודשת. אז זה מגן על כל הסובב אותו. אבל משעה שיש גאולה לכלל, מי חשוב? הכלל, לא הפרט. אז הצדיק הולך לאיבוד בתוך העלייה הכללית הזאת. לכן אז צריך להתפלל עליו, שלא יובב. קל וחומר במעבר, אנחנו יודעים היום, מה היה המעבר מן הגלות לגאולה, איך שהצדיקים סבלו. דווקא הצדיקים, הייתה השואה, כאן צריך להתפלל על הצדיקים במעבר מתלמוד לתלמוד, מגלות לגאולה. אז יוב חי בתקופת הזאת. עכשיו, כל הדעות שיש בחזל, ראינו שיש הרבה דעות בחזל מתי יוב היה חי. ושמנו לב שכל התקופות שחזל הציבו בהם את יוב, זה תקופות מעבר בהיסטוריה, במיוחד מה שהכי מעניין אותי זה הדעה האחרונה בחזל. מה? לא. הדעה האחרונה, משווה גולה היה ובית מדרשו בטבריה. משווה גולה. כיוון שהוא משווה גולה, באים עליו ייסורים. לפי זה, לפי זה הדעה היחידה שאומרת שהוא היה יהודי. ומי זה היה? זה היה רבי יוחנן. שמתו לו 10 בנים, נכון? 10 ילדים מתו לרבי יוחנן, נכון?
אבל את הסיפור הזה רצו להפיל. רבי יוחנן ולהגיד שהוא...
כלומר, יש איזה הקבלה. גלגול, לא יודע איך שרצה לקרוא לזה, כן. אבל רואים, חזל רואים ביוב את רבי יוחנן שהם הכירו אותו אישי. הוא זה אותו אחד, בית מדרשו בטבריה. משווה גולה היה. אז... כן. מה? ברור. אבל למה חזל רצו לראות ביוב את חד משווה גולה? כי הם הכירו את רבי יוחנן, שבית מדרשו בטבריה, שיש לו גורל דומה. ודאי שזה לא, או שזה הגלגול שלו.
כן. אומרים יש לו מעשי יוב.
כן. מה? נכון. נכון, גם הוא, לא חטא יוב.
המחלה של יוב זה לא שהוא שלם מבחינה חומרית. המחלה של יוב זה שהוא שלם מבחינת זה שהוא צדיק לגמרי, ואין בו שום חטא. כתוצאה מזה, גם כי הוא שלם מבחינה חומרית.
הוא צדיק ולא חסיד.
מה שהשטן היה צריך לעשות זה לא לפגוע לו ברכוש, זה לא מה שיעזור, עובדה שזה לא עזר. הוא לא ברך אלוקים. אם אני באמת רוצה לתת לו היכרות עם העין בצורה רצינית, אז אני פשוט צריך לגרום לו לחתום. אז הוא יבין שיש עין.
אבל אסור לחתום.
גם אחרי כל זה לא יבין שיש עין.
למה לחתום? למה?
הוא בא לקדוש ברוך הוא בטענות.
נו.
הוא לא מבין מה זה יש עין, לא מבין למה יש עין. אם הוא יגרום לו לחתום, היה מחטיא אותו, אז הוא היה מבין שיש עין.
לא, הוא שולח לו את אליהו בן ברחל בסוף. לא גמרנו את הספר. בסוף הספר יש משהו שמשנה את יוב. זה הנאום של אליהו בן ברחל. שמת לב? הוא דוחה את כולם, ובסוף כשאליהו מדבר, יוב שותק. ואז השם נגלה. אז כנראה שיש משהו סודי בדברי אליהו בן ברחל ששינה את יוב. בסדר? אנחנו נגיע לאליהו. בסדר, מה אתה אומר?
אני
לא הבנתי. נכון, זה בא לומר שהוא לא מסוגל. כל הזמן שאיוב לא נביא, הוא לא יכול. כלומר, כל הזמן שאיוב לא נביא, הוא לא יכול להשיב לרבבות על בנים. אתה צודק. כלומר, אתה אומר, אתה אומר להגיד שאיוב לא אשם. זה אני מסכים איתך. מי אמר שיש חטא? יש חטא בזה שהוא לא נביא. כלומר, החטא שלו הוא לא חטא במעשים, אין לו עבירה. כלומר, אם אתה עובר על השולחן ערוך, על איזה סעיף של השולחן ערוך איוב עבר? שום סעיף. יש לו חטא בזהות שלו. הוא עוד לא מה שהוא נקרא להיות. אני הסברתי באחד השיעורים הקודמים, שבזמן נוח, להיות צדיק כנוח זה מצוין. בזמן אברהם צריך להיות צדיק כאברהם ולא כנוח. והבעיה של איוב זה שהוא הגיע לזמן שבו האדם נדרש להיות צדיק כאברהם, והוא מתעקש להישאר צדיק כנוח. מובן? ולכן יש לו בעיה עם הבנים. אולי זה לא יעבור. כי כבר הדרישות שיש מן הצדיק בזמן של איוב הן דרישות חדשות. והוא לא עומד בהן. עד רבה, התגובה שלו היא תגובה נוראה. תסתכלו בפסוק 21. פסוק 20 קודם כל. ויקום איוב ויקרא את מעילו ויגוז את ראשו ויפול ארצה וישתחו ויאמר ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה השם נתן והשם לקח יהי שם השם מבורך. תגובה סטואיקנית גויית מוחלטת.
מה היית רוצה שיגיד?
שיתפלל.
כל מי שעובר
לא, זה לא תפילה, זה שבח. מה ההבדל בין התפילה? לא, זאת הכרזה של אמונה. אללהו אכבר, צידוק הדין. אז זה בדיוק מה שיהודי לא עושה.
למה? האיש עומד בפני התמוטטות מוחלטת, כל עולמו חרב עליו. הדבר היחיד שהוא יכול להגיד זה שנתן, זה שלקח.
נכון, אז זה בדיוק.
זה שנתן, זה שלקח, עושה אינטראקציה.
מה זה, דינה, באמת? את לא מדברים בסיסמאות, מדברים בבן אדם, זה לא נכון.
אנחנו לא אומרים שהוא לא גדול. אין פה אמירה ש... יוב ודאי הוא אדם גדול. התגובה הזאת היא תגובה אצילית. רק שזה לא מה שמצאתי ממנו.
אי אפשר לדרוש מאדם, הדבר האחרון שהיום אתה בא, ואנחנו למדינה למודת אנשים שסבלו מדברים כאלה, אתה לא בא ומצפה מאדם כזה לאינטראקציה. בשום מקום. אחד האלף בטיח שאתה מגיע, שאף אחד לא יגיע למצב כזה, לבית של חייל שנפל, אתה לא מצפה לאינטראקציה. אי אפשר לצפות לכזה דבר. זה לא תכונה,
את לא יכולה לצפות
כזה דבר.
בוא אני אסגור לך משהו. יש הלכה, לא הלכה, דברי מוסר במסכת אבות. אין מרצים לאדם בשעת כעסו, ובשעה שמתו מוטל לפניו. נכון? שאלה היא למה?
בגלל שהוא לא יקשיב ממילא, הוא אתה לא איתו, ולא באמפתיה ולא במקום, הוא לא מקשיב ולא רואה שום.
אז אם הוא לא מקשיב, והוא לא מסוגל להקשיב, נשאלת השאלה, למה מצב כזה נברא בעולם בכלל?
למה נברא
בכלל מצב כזה?
שבו אין האדם... זה עובדה שאנשים מתים וישבים...
שכנעתם אותי.
אבל השאלה באמת, שאלה שלך לא למקומה.
לא, כי זה מצב אבסורדי. אם אני אדם, והאדם הוא מסוגל להכרה, להבנה, למה נברא מצב כזה בנפש האדם, שבו אסור לתת לו הסברים?
לא, מותר לתת לו הסברים, אבל
אסור. אין מרצים,
לא נקלטים, לא נקלטים.
אבל כתוב שאסור. אז אני שואל,
לא, לא אמרתי אסור, לא נקלטים.
גם כתוב שאסור. אני שואל את השאלה, למה?
אסור בעוד רגע, אל תגיד עכשיו, תגיד בעוד יומיים.
עוד יומיים כן, אחרי הקבורה אין בעיה. על אחרי הקבורה אין לי קושיה. יש לי קושיה על המצב של האונן. כן, האונן
לא חייב במצוות.
הוא לא, הוא פטור מן המצוות. משהו מדהים. יש לך אדם שהוא פטור מן המצוות, ולא עוד שהוא פטור מן התנחומים, ושאסור לנחם אותו. אני שואל, אם זה כך, למה, מה המשמעות של מצב כזה באדם? זה מצב אבסורד. למה? מה זה אבסורדי? דבר שאין לו משמעות. כן?
לא, זה לא נגיד. יש
משמעות לאבסורד? יש גם שחור ללבן וריבוע למאגר. כן.
משום שאדם לפעמים צריך לדעת שהעולם כבר מימדי שהוא חי בו, לא כל העולם. אז לכן אבסורד דוחף אותו לפרוץ את הגבולות ולראות שזה לא בדיוק מה
שהוא. אז מה אתה אומר? אתה אומר שברגעים האבסורדיים נפתחת האפשרות להיפגש עם מימדים אחרים. עכשיו, אם אני אבוא לנחם את האדם באותו זמן, אני אמנע ממנו את הפתיחה הזאת. יפה, זה מה שרציתי להגיד. הבנת מה שאמרת? מה שאמרתי עכשיו? אם אתה בא לנחם בן אדם, לתת לו איזה מין הסברה רציונלית, רציונליזציה של המצב שלו, אתה משיב את האדם לעולם שממנו הוא בא. ואז באמת היה חבל על כל מה שקרה. לא, האינטראקציה איננה עם הסובבים.
לא, גם
הקדוש ברוך הוא דרך. זאת אומרת שהמפגש עם השם זה דווקא פריצת גבולות היש. המפגש עם איזשהו תהום, פעורה של עין לפניו.
קודם כל להיות בן אדם, שכמו שעכשיו ראינו, בן אדם שכל הזמן היה בתוך הסככה.
נכון.
יש לו הרגלים משלו.
הראשונה קראו לו את הסככה.
ופעם ראשונה...
הסכך התייבש. חמתה מרובה מצילתה.
פעם ראשונה שזה קורה, אפשר לומר שההרגלים עדיין חזקים, והוא ממשיך בהרגל שלו, יהיה שם השם מבורך, מתה בהרגל.
תראה את הפסוק הבא, בבקשה. עכשיו בוא נראה אותו. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוהים. מה זה תפלה? תפילה זה דברים רעים, לטפול, תפלות, דברי תפלות. אבל בכל זאת זה אותיות תפילה, כן? כלומר יש איזה רומזים. הוא לא עושה מה שמצא, הוא לא חטא, זה דרך השלילה. אבל מה כן?
אולי הוא קיבל איסורים באהבה, אז לא צריך תפילה. יש כאלה שמקבלים איסורים, רק פונים לתפילה, ויש דרך של לקבל.
אתה צודק, אנחנו לא נגד הצדקות של איוב. חז"ל אומרים, לא עבד איוב את השם, אלא מאהבה. יש מי תגיד, מאהבה. אהבה, אהבה למוחלט, זה אהבה של הצדיקים בעלי מידת הדין. צדיק הוא גמור, כן? גמור לחלוטין.
אני לא מבין עוד...
כן.
מה שעכשיו אמרנו שאיוב אמר, הרב אמר שאני לא היה צריך להגיד את זה.
לא אמרתי שהוא לא היה צריך להגיד את זה, אמרתי שזה לא מספיק.
לא מספיק. אבל למה זה נהיה הפסוק שאנחנו אומרים כשמת מישהו שחרב משהו, אומרים השם נתן, השם נתן.
כן.
אנחנו לא צריכים, צריך משהו יותר.
זה לא הדבר היחיד שאומרים. יש עוד דברים שאומרים אחר כך, נכון?
הפסוק הקלאסי שאומרים, זה זה.
נכון.
מה אומרים
אחרי?
מה הרב יכול להגיד
את הדיוק? מה? יש ברכה. דיין האמת, נכון. לא, זה לא תפילה. זה כזה יותר טוב, דיין האמת, אבל זה עוד לא זה. מה אומרים? לא יודע, גדולי ישראל, כל פעם שהיו צרות, באו בטענות אל הקדוש ברוך הוא.
מה אם באים
גם אהרון? מה? נכון, זה דומה. נכון. אז זה כנראה לא מספיק. זאת אומרת, הוא מקבל שכר על הדבר הזה, אבל מסביב ממנו יותר.
זאת אומרת שהרב אומר, כשבא הצרה, אל תגיד לו שמחדש
עם
אגב,
לכו
תשאלו למה זה קרה.
לא. אתה צריך להתפלל.
מה להתפלל?
להחיית את המת.
בני מת.
להשיח להחיית את המת. הרי יש בגמרא כמה פעמים שחכמים, אחד שחט את חברו, הוא מת, התפלל והחייה אותו. אם הוא היה איוב, היה אומר אותו, השם נתן.
אבל אם זה לא עניין של אופי של
האדם, אפשר לשנות
אופי. אבל איוב לא אמר שום דבר כשהקדוש ברוך הוא החזיר לו בדיוק את האישה באותו גיל כבר והילדים והכל.
את האישה הוא לא החזיר לו, כתוב, לא כתוב.
הילדים
חזרו לו הילדים וזה האישה לא כתוב. לא לקח לו, זה אולי הבעיה.
למה אז הוא לא אמר? אז היינו צריכים גם שם להגיד, שיגיד משהו גם תגובה, מה, פתאום יש לך נס שבאים לך, שפשו פעם כל הילדים.
תסתכל בבקשה בפרק מ"ב.
מה הוא עונה יותר
שאומר את הדבר הכל הידור? רגע, קודם כל נענה שיש לו בפרק מ"ב פסוק י' בעמוד 1154. והשם שב את שבות איוב, מתי? בהתפללו. ועד ראהו, ויוסף השם כל אשר ליוב למשנה. אז מה היה חסר ליוב? שיתפלל על מה? שהבנים יחזרו. אליפז. טוב, זה נושא, נגיע לפרק, אבל אני אומר, פה איוב התפלל, ואז שב אליו הכל. עכשיו, רבי לוי יצחק מרדיצ'ב. איך אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אתה צודק מה שאתה עושה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא צודק. עכשיו, האם רבי לוי יצחק לא ידע שהשם צודק? ידע, אבל זה לא התפקיד שלו להגיד את זה. בסדר? טוב. טוב, אז נמשיך את זה בזאת השם פעם. אני רוצה להסביר משהו. יש הבדל בין הקיטרוג של רבי לוי יצחק לבין הקיטרוג של חיים כהן. רבי לוי יצחק הוא יודע שהשם צדיק, ולכן הוא מקטרג כדי לגלות את זה. חיים כהן לא יודע את זה, אז כשהוא מקטרג זה גידוף.